Exacto. Fucking.
Let's go, so see if we can start,
right? Yeah, see if we can.
Let's go.
טוב. אנחנו פרק י"ד פסקה ב', מה שדיברנו זה ככה, יש מצבים שבהם בני אדם מנסים להיות שייכים למדרגה של דבקות, ואז מה שקורה זה מופר האיזון. זאת אומרת, אם הנפש במצב המאוזן שלה, והסברנו שהמושג איזון הוא משתנה מאדם לאדם, כל זה על פי טבע נפשו, תכונת גופו וטבע נשמתו. אבל מכל מקום יש הפרה של האיזון, זאת אומרת יש הפרה כלפי הצד הנשמתי הרוחני. הדבר הזה, מה שהוא גורם לזה שהמידות הרעות שולטות, כן? כמו שאומר הרב. ופה נשארנו בשאלה, איך זה קורה? הרי לכאורה, ככל שאדם יותר דבק בעניין הרוחני, האידיאלי, אז המידות שלו צריכות להיות טובות יותר, אז איך זה גורם לשלטות? השתלטות על המידות הרעות. אז ההסבר הפשוט הוא כך. אם אנחנו עושים לב לעצמנו, אנחנו תמיד נראה שיש לנו התמודדויות, לא תמיד קל לנו. זאת אומרת, הכוונה היא, זה תלוי במידות של האדם. נסביר קצת את המושג מידות. מידות זה בעצם דברים שמוטבעים, או נקרא לזה דפוסים, שמוטבעים בנפש, שאדם באופן ספונטני יגיב בהקשר מסוים בצורה מסוימת. כן? אז דוגמה, הנה, עכשיו יש קסאמים. אז יש אדם שיש לו מידת הגבורה, אז הוא אומר, בסדר, יש קסאמים, מה אני צריך לעשות? אני צריך לעשות מה שצריך לעשות, מה אני יכול לעשות, מה שאני לא יכול לעשות. זה מה יש, נכון? אז הוא לא מתמלא פחד, הוא לא מוסר את עצמו לסכנות, הוא לא הולך עכשיו להיחשף ולחשוב שיעצור את זה ביד, אבל הוא עושה מה שצריך, בלי בעלה. ויש אנשים שבאופן ספונטני נבהלים, נכון? זאת אומרת, אצל הראשון יש לו מידת הגבורה, בוא נגיד שלושה אנשים. יש אחד שיוצא לראות את המטס של הקסאמים. הוא מבחינתו זה מפגן חיל האוויר. האדם הזה, הוא מוסר עצמו לסכנות. כלומר, יש בו מידה רעה, שהוא מופקר בעניינים של שמירת הגוף שלו, נכון? ככה הוא מגיב. זאת אומרת, ברגע שהוא רואה דברים כאלו, הוא עט עליהם כמוצא של הרע, וזה נותן לו, איך קוראים לזה היום? אנדרנלין. נותן לו ככה. ריגוש. כן, ריגוש. הוא מחפש איזשהו ריגוש. יש אחד שהוא מפחד, מתמלא פחד, תחושה של פחד, כן? אז הוא יכול לפעול גם בצורה לא רציונלית, נכון? ויש את המצב המתוקן שהוא הגבורה. כלומר, מצד אחד אדם לא מוסר עצמו לסכנות מיותרות, הוא לא מחפש פה מיני הרפתקאות, ומצד שני אין טעם בפחד, כלומר, בשביל מה לפחד? מה זה ייתן הפחד? זה לא נותן שום דבר, להפך, פחד תמיד רק מזיק. אבל כל זה ספונטני. מה קורה הטבע שלנו נניח הוא לפחד, אז מה אנחנו צריכים לעשות? לכבוש את הטבע הזה, נכון? זאת אומרת, אני צריך להתגבר על הפחד. נכון שכרגע הוא לא גיבור, הוא לא גיבור. אם הוא היה גיבור, אז הוא לא מפחד. אבל מצד שני, הוא מודע לזה שיש לו את התכונה הזאת של הפחד כזה, וקצת היסטריה וכו'. ולכן מה שהוא עושה הוא מתגבר, הוא כובש, נכון? עכשיו, כדי שהפעולה, וככה אנחנו עושים ביחס לכל המידות. נניח שאדם הוא קמצן בטבע, בא איזה עכשיו אחד, אני מבקש, צריך לתת לו. הוא צריך להתגבר על הקמצנות שלו. נכון? עכשיו יש אחד שהוא נדיב בטבע, אז הוא לא צריך להתגבר, דווקא הוא באופן ספונטני הוא נותן. בסדר? בקיצור, יש הבדלים במידות. עכשיו, מה קורה כשיש מידות רעות? ולכולנו יש אילו מידות רעות. מה אנחנו עושים? אנחנו כובשים, נכון? הולכים נגד המידה, כדי להוציא לפעול את הדבר החיובי, את הדבר המתוקן. כדי שהדבר הזה יקרה, צריך שיהיה קשר בין הנפש, כן, לגוף. זאת אומרת, צריך שיהיה לאדם שליטה על התגובות הספונטניות שלו. מה קורה כשמדובקים ברוחניות עליונה, אומר הרב? מה שקורה זה שאדם עוזב נקרא לזה, את התחום הזה של השליטה על המידות שלו. את זה הוא מניח לספונטניות, ואז מה קורה? המידות הרעות פועלות באופן חופשי. זה מה שקורה. זה ההסבר לתופעה שקיימת פה. המידות הספונטניות הן מוטמעות בנפש והן מפעילות את הגוף. זה לא עצם הגוף. גוף זה גוף. זה בנפש, המידות. אבל הן מפעילות את הגוף. לכן אתה צריך, איך נגדיר את זה במילים שלנו, להיות מפוקס על עצמך, כדי להניק את עצמך בצורה נכונה, למרות המידות הרעות. אבל כשאתה לא חי בצורה כזאת, כי אתה מדובק ברוחניות עליונה, שיכול להיות שהיא כשלעצמה חיובית, אבל בהקשר הזה יש לה תופעת לוואי לא טובה. ואז אומר הרב, אחר כך כשההסתכלות הרוחנית העליונה נגמרת, כלומר כשאדם נוחת מה שנקרא, בקרקע המציאות, וכוח החיים חוזר לרגילות שלו, והוא נהיה יותר קשור אל הצדדים הבסיסיים של החיים, מוצא את הנשמה, את הגוף, שבור בקלקולי תכונותיו. זאת אומרת, הגוף, זה הכוונה היא, המידות הרעות, הם התחילו המשיכו להתגבר, ומתחילה מלחמה פנימית גדולה ומסוכנת מאוד. התופעה הזאת קיימת הרבה פעמים אצל בעלי תשובה, שהם עוברים תהליך לא מאוזן. כלומר, כשמי שמנהיג אותם בתהליך התשובה, זה לא בני אדם מאוזנים, והם מתלהבים, הנה וואלה, הבחור בא עם שבעה עגילים ובא עם שיער ארוך וזה, הנה קצץ לו את השיער, הורדנו לו את העגילים, הוא כל יום טובל במקווה וכל יום לומד עד 2:00 בוקר, ואפילו הוא מתחיל כבר ללמוד קבלת הארי אחרי שנתיים מאז שהוא חזר בתשובה. יש כל מיני שוטים שמתלהבים מהדבר הזה ולא מבינים שהבחור הזה, יכול להיות שהוא מתפתח מנקודה מסוימת, אבל הוא מאוד מאוד מתקלקל מדברים אחרים. וזה מה שיקרה לו. ואז מה שיקרה תהיה התרסקות. לא רק במובן הפסיכולוגי. כן? זאת אומרת, במובן האמיתי. כי יש פה אדם שבמשך תקופה ארוכה הזניח את הטיפול בעצמו בצדדים הבסיסיים של החיים. בדרך ארץ, בנורמטיביות, בקשר למציאות. כל זה הוזנח. ואז מה לעשות? נהיים קלקולים, זה מה שאומר פה הרב. ואז מתחילה מלחמה פנימית גדולה מסוכנת מאוד. זאת אומרת, מה קרה מלחמה פנימית? מצד אחד, כשהוא היה נמצא במצב של הדבקות הרוחנית, הוא הרגיש מאוד מאוד טוב. מצד שני, יש פה איזה שבר גדול, וגם, בסופו של דבר, המידות הרעות גם מושכות למטה. מה עושים? ובשביל כך צריכה התשובה עם חפץ זיכוך המידות להיות קודמת לעלייה הסתכלותית. זאת אומרת, במילים שלנו, אל תקפוץ מדרגות. העלייה הסתכלותית זה הכוונה הדבקות הזאת. תעזוב, אל תקפוץ לשם. צריך את התהליך עם חפץ זיכוך המידות. זאת אומרת, אתה בתהליך התשובה שלך בסופו של דבר צריך לשים לב שאתה צריך להיות בן אדם יותר טוב. יותר טוב במובנים הפשוטים של דרך ארץ. יותר טוב להורים שלך, יותר טוב לאשתך, יותר טוב לחברים שלך, יותר טוב לילדים שלך. כן, זאת אומרת, להיות בן אדם יותר מתוקן ברבדים הבסיסיים, לא לקפוץ לאיזושהי דבקות ולהזניח את הקומה הבסיסית. עכשיו, אגב, זה לא קל להחזיק בעלי תשובה בזה. להיות כל הזמן עם הקשר למציאות. למה? כי הם מחפשים מאוד את הפידבק המהיר, והם רוצים להרגיש. והם גם ברגע שהם, מה זה נקרא, רואים את ה... מה זה תשוקה רוחנית, והיא אמיתית. זה לא שהתשוקה הרוחנית שלהם היא לא אמיתית, היא אמיתית, אבל היא לא מאוזנת. היא יכולה ליצור את התופעה הקולקלת הזאת, כן? גם בן אדם בישיבה חייב להיות. מה זאת אומרת, למה?
כמה?
מה? תראה, אם אתה בישיבה בסדרות, אתה מחובר למציאות. מה זה מחובר למציאות? זה לא בגלל שאתה שומע חדשות או כל מיני דברים מסוג הזה. אתה חי עם אנשים בריאים מבחינת הטבעיות. יש מקומות שהם יותר מסוכנים. פה אין סכנה כזאת. יש פה צורך קצת קצת התרוממות. אבל יש מקומות, במיוחד מקומות שבעלי תשובה, שאנשים עוברים תהליכים משמעותיים שהם לא טובים. ביחס להקשר של האיזון הזה. כן, ואז מכשירים איזה צד של מגע בין הגוף אל הנשמה. הגוף זה הכוונת צדדים הבסיסיים של החיים, גם בהתעלותה העליונה. ואז באופן הדרגתי אדם יכול להגיע לאיזשהו, כן, מדרגה עליונה יותר. כן, הלאה. ממליץ לכם שלא לכם את כל הקולות והברקים האלה. יש פה מספיק שיגעונות שבאים מבחוץ, אתה צריך לומר את כל הטירוף של כל ה... כשבאים לשום בתשובה, צריכים לדעת שאין שום מניעה בדבר. אפילו אותם חבדי הדברים מעכבים את התשובה, תכף כשמבקשים ובאים לשוב עליהם, שוב אינם מעכבים. ואין לבטל שום נטייה של תשובה, לא קטעה של קטנות, לא שפלותה, לומר שאין הרעיון הקטן ראוי לפי מידתו שהאדם משאר את עצמו, ולא את הרעיון היותר גדול לומר שהוא גבוה יותר מערכו, כי הכל עולה ומצרף ביחד לקומה שלמה ועולם מלא של תשובה שהוא יקר, גדול וקדום מכל העולמות האחרים. כן, מה אומר פה הרב? כשבאים לשוב בתשובה צריכים לדעת שאין שום מניעה בדבר. כלומר, אדם צריך לדעת שאין שום דבר שעוצר תהליך של תשובה. כלומר, אין שום דבר חיצוני. הכל בידינו. כן, איך התורה אומרת? כן, כי קרוב אליך הדבר. מאוד. לפיך ולבבך לעשותו. דובר על תשובה. קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ולבבך לעשותו. אתה מסוגל לעשות את זה. מה, זאת אומרת, זה אומר, זה לא יהיה קשה? זה יהיה קשה, אבל אתה מסוגל. אתה יכול לעשות את זה. אתה צריך להתאמץ, אתה יכול לעשות את זה. אין שום מניעה, הכוונה, לא שאין קושי בתהליך. אין שום מניעה, הכוונה, אין דבר שמונע. אין דבר שיכול לעצור את זה.
אמרו שאין דבר שצריך לעשות.
כן, מה הכוונה? אומר כתב השוב, זה לא שהוא יכול לעשות תשובה על החטא של כתב השוב. על הכתב השוב שיעשה תשובה. זאת אומרת, הוא מבין שהכתב השוב... עכשיו, גם שם לא מונעים ממנו, זה... איך נגדיר את זה? לא מסייעים לו, ויכול להיות שייצרו יותר עיכובים. אבל לא מניעה. לא מניעה. יש מצב שמניעה תשובה כעונש. כמו שהיה אצל פרעה, ככה לפי שיטת הרמב״ם. אבל גם על זה, אם הוא היה עושה תשובה, כן? אם הוא יעשה תשובה על ה... כלומר, יש מצב שגם העונש הזה יתפוגג. עכשיו, איך זה יקרה? יכול להיות אם תהיינה התחלות של תשובה אצלו. גם אם הוא לא יצריך לעשות תשובה שלם, כי את זה מונעים ממנו, כי עכשיו הוא כרגע תחת העונש הזה, אבל ככל שיהיה לו יותר רצון, אז הוא יפקע גם כן את העונש הזה. אפילו אותם חבדי הדברים מעכבים את התשובה, כן? כתוב מעכבים, לא כתוב מונעים, מעכבים. תכף כשמבקשים ובאים לשוב עליהם, אינה בעכבים. ואין לבטל שום נטייה של תשובה לא קטנה שמקטנו מפני שפלותה, לומר שאין הרעיון קטן רואה לפי נטו של אדם שער את עצמו, הוא לא יכול להגיד מה, בסך הכל מה אני עושה, אני מתחיל את התפילה בזמן, מה, זה לא הדברים הגדולים באמת, או אני מקפיד עכשיו על פרט הלכה כזה או אחר, הוא נראה לו שהוא שייך לדברים יותר משמעותיים, כן? אז אדם לא יאמר שזה דבר קטן, כל שיפור, אפילו בדברים שנראים לך קטנים, הוא משמעותי. וגם לא יזניח את הרעיון הגדול יותר, לומר שהוא גבוה יותר מערכו. כלומר, גם אם אתה יודע שאתה כרגע לא יכול ליישם אותו, אבל עצם העובדה שהרעיון הזה, הרצון הזה, מצוי אצלך, זה אומר שיש לך כבר שייכות אליו. השאלה, אם הוא, מבחינת הביצוע למעשה, הוא יהיה משמעותי מחר בבוקר, זה יכול להיות שלו. אבל השייכות העקרונית קיימת, ולא לרדת מרעיונות גדולים. לדעת, יכול להיות שיגיע הזמן שגם יוכלו להתממש. זה נכון. אבל מצד עצם השייכות, השייכות הזאת קיימת, כי הכל עולה ומצרף ביחד לקומה שלמה בעולם הזה, שתשובה שהוא יקר, גדול וקדום מכל העולמות האחרים. יקר הכוונה חשוב, גדול הכוונה היא בהקשר של ההיקף שלו וההשפעות שלו. נראה לי שגם גדול פה זה במובן של הערך המהותי שלו. וקדום, קדום, מה שחזל אומרים שתשובה קדמה לעולם. ולמה הוא קדום מכל העולמות האחרים? הפשט הוא כך. כשהקדוש ברוך הוא יצר את ההוויה, את המציאות כולה, אז הייתה מחשבה אלוקית. במחשבה האלוקית הכל הוא אידיאלי. ברגע שזה מתחיל להתממש, זה מתחיל להצטמצם, ולהתחיל לכלול גם כל מיני דברים שהם חסרונות. כלומר, יש פער בין המחשבה האלוקית לבין ההוויה, כי ההוויה זה הנבראים, הנבראים זה לא האלוקות, זה כבר משהו שיש לו גבולות. הפער הזה מצריך את הכוח של התשובה להחזיר עד כמה שאפשר את הנבראים להישאר הווים, להישאר קיימים, אבל עד כמה שאפשר להיות שייכים אל האידיאליות של המחשבה האלוהית שעמדה ביסוד מציאותם. הכוח הזה שמחזיר את הכל לאידיאליות של המחשבה האלוקית, זה כוח התשובה. לכן זה קדם לכל מה שאפשר. כי עצם המעבר בין המחשבה לבין תחילת ההוויה, לפני שהיא מתממשת כמו שאנחנו מכירים אותה, כבר אז נוצר פער. בין האינסוף לבין משהו כבר לא האינסוף. כן. תסתכל שם, הגמרא מסכת יומא, עוד רמב"ם גם כן בהלכות תשובה.